חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהר לב.
שלום, כאן מורשת חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד טהר לב, ראש מדרשת אות לידנבאום. כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
שלום ידידיה לך ולמאזינים.
הפעם אנחנו לומדים אגדה שעוסקת בפדיון שבויים, והמבט הזה מהאגדות של חז"ל אל ימינו יכול להוסיף לנו הרבה עניין.
כן, אנחנו הולכים ללמוד אגדה שעסקנו בה בעבר, אפילו לא מזמן בתחילת המלחמה. אגדה שעוסקת בפדיון שבויים, נושא החטופים הוא נושא מאוד דומיננטי, אבל אנחנו הולכים למעשה ללמוד שתי אגדות. שתי אגדות שמתכתבות אחת עם השנייה, אחת במסכת גיטין, והשנייה במסכת בבא בתרא, ושניהם עוסקות בפדיון שבויים. אז בואו ניכנס, הראשונה... מסכת גיטין, דף נ"ח עמוד א', סיפור מעניין שאפשר ללמוד ממנו הרבה, והאגדה השנייה הרבה יותר רחוק, מסכת בבא בתרא, סדר נזיקים, הסיפור גם כן, שעוסק בפדיון שבויים, וכנראה שיש קשר ביניהם ואחת מתכתבת עם השנייה. אז בואו נצא לדרך. תנו רבנן, מעשה... ברבי יהושע בן חנניה, שהלך לקרח גדול שברומי. כן, רבי יהושע בן חנניה, תנא מהדור השני, איש חריף, עסקנו פה בעבר, בא בקשרים ובפאנלים עם הרבה מאוד אנשים גויים, חכמים, מתווכח איתם, עם המלכות, הוא... על הקו הרבה, והוא גם הולך לקרח גדול שברומי לענייניו המדיניים, הקהילתיים, כנראה לטובת עם ישראל. קרח גדול שברומי, צריך לזכור, העיר הגדולה, מעצמה גדולה, שם מרכז העולם, ממש כמו לנסוע לניו יורק בימינו. אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים.
תינוק יהודי.
תינוק יהודי. אבל הוא לא סתם תינוק, יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. זאת אומרת, הוא ילד מדהים, לפי התיאור פה החיצוני, יפהפה, יפה עיניים וטוב רואי, והכל מסודר, יפה, ילד מיוחד במינו. אמרו לו, זאת אומרת, צריך להוציא אותו משם. הלך ועמד על פתח בית האסורים. זאת אומרת, הוא עומד בחוץ, יש בית סוהר, כנראה סגור או בור גדול. אמר, הוא צועק, אומר, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? הוא מצטט פסוק מספר ישעיה, פרק מ"ב, פסוק כ"ד, חצי פסוק הוא... הוא צועק, אומר, שואל, ענה אותו תינוק ואמר, התינוק הזה שומע איש שם מאחורי הסורגים, פתאום איזשהו מילים מוכרות, והוא ישר הוא שולף, הלא השם זו חטאנו לו, ולא אהבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו. זאת אומרת, התינוק ישר שולף את הסיפה של הפסוק, שהוא קורא את הרישה. הוא משלים את הסיפה של הפסוק.
תלמיד חכם.
שולט.
כן.
שולט בפסוקים. אמר, שומע את זה רבי יהושע בן חנניה, מובטחני בו שמורה הוראה בישראל. זאת אומרת, אנחנו בטוחים, זה יהיה תלמיד חכם. זה יש לו פוטנציאל בשמיים. העבודה, לשון שבועה, הוא נשבע, שאיני זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקים עליו. אני הולך לפדות אותו. כל מה שהם מבקשים, אני הולך לתת עליו. כל מה שהם מבקשים, זה הוא אומר לעצמו, בינו לבין עצמו, לחבריו, אמרו, לא זז משם עד שפדאו בממון הרבה. השיג את הכסף.
כן, ויש כאן פעולה שלא אישית. זה לא שהוא בא בשם עם ישראל, הוא אישי.
הוא הגיע, הגיע לעיר, סיפרו לו סיפור, הוא מגלה שיש שם תינוק, ילד, ששבוי, כן? ולא רק זה, הוא מגלה שהילד הזה מצטט ושולט בפסוקים בספר ישעיה.
ילד עם פוטנציאל גדול.
ולא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל. הוא פדה אותו, ובאמת, הילד הזה הגיע לגדלות. אומנו, מי הוא אותו אחד? רבי ישמעאל בן אלישע. זה האדם. אותו תינוק, זה היה האדם. זה סיפור הראשון. הסיפור השני שלנו, שבחרתי להביא אותו, למרות שהוא לא מתכתב ישירות, זה סיפור שמופיע במסכת בבא בתרא, בדף ח' עמוד א' ועמוד ב', בסוגיה שקשורה לצדקה, לחובות של האדם לתת לצדקה, ושם הגמרא מספרת שהורמיז אימי דשבור מלכה, שדרה ארנקה דדינארי לקמי דרב יוסף. הורמיז, אישה מפורסמת, אמו של שבור מלכה, שהיה מלך מעצמה.
מלך גדול, גוי.
גוי. היה לה הרבה כסף, הייתה אישה עשירה, היא שולחת תרומה נדיבה עם הרבה מאוד כסף, ארנק מלא כסף, לפני רב יוסף. אמרה לה, להווי למצווה רבה. קח את הכסף, תן אותו למצווה הגדולה. הכי גדולה שיש.
כן.
כן. זה, תביא, זה למטרה הדבר הכי חשוב. אתה יודע, שאומרים לבן אדם מה הדבר הכי חשוב, הרי כל בן אדם יכול לחשוב שמה שהוא חושב זה הדבר הכי חשוב. יתיב רבי יוסף, וכמעיין בה, ישב רבי יוסף, והתחיל לחשוב, כן, מהי מצווה רבה? מה המצווה הגדולה, הכי חשובה, שלשמה אני צריך להביא את התרומה הזאת? אמר לו, אביי, מדתני רב שמואל, מזה ששנה רב שמואל, בר יהודה, אין פוסקין צדקה על היתומים, אפילו לפדיון שבועים, שמע מינה פדיון שבועים מצווה רבה היא. זאת אומרת, הוא מתוך האמירה, שמה שאמר רב שמואל בר יהודה, שלא פוסקים צדקה על היתומים,
כי אין להם,
שאין להם, אפילו לפדיון שבועים, כן, זאת אומרת, פדיון שבועים זה מצווה יותר גדולה מצדקה. אני מבין שפדיון שבועים זה מצווה גדולה. זאת אומרת, תמיד פדיון שבועים יהיה קודם למצווה צדקה. יש לי כסף, קונפליקט בין צדקה לפדיון שבועים, פדיון שבועים קודם. אוקיי, זאת אומרת, הוא הבין מתוך זה שזה, לשם זה מיועד. ואז מתחיל דיון, להתפתח דיון. אמר לרבה לרבה, בר מרי, מנה המילתא דאמור הבנן דפדיון שבועי מצווה רבאי. מאיפה אנחנו נומדים? תביא לי פסוק. כן, לא רק, מה המקור של זה? אמר לו דכתיב, והיה כי יאמרו אליך אנה נצא. ואמרת עליהם, כה אמר השם, אשר למוות, למוות. ואשר לחרב, לחרב. ואשר לרעב, לרעב. ואשר לשבי, לשבי. ואמר רבי יוחנן, כל המיוחר בפסוק זה קשה מחברו. זאת אומרת, נגיד ככה, מוות זה מוות רגיל, חרב זה מוות יותר קשה, רעב זה מוות יותר קשה מחרב, ושבי זה העינוי הכי גדול שיכול להיות. חרב קשה ממוות, היא בית אימא קרא והיא בית אימא סברה, יש לי מקור לזה ויש לי סברה לזה. איבא את אימא סברה, היי כמנבל, והי לא כמנבל, כן? כשאדם מקבל חרב בתוך גופו, לא צריך לתאר פה תיאורים. הגוף שלו מתנבל, מאשר הוא מוות רגיל. ואיבא את אימא קראה, יש לי גם פסוק, יקר בעיני השם, אמבת לחסידה.
זה עדיף יותר.
זה עדיף. רעב קשה מחרב, איבא את אם הסברה, יש לי סברה, היי כמצטער, והי לא כמצטער, שאדם רעב, יש לו צער רב, הגוף שלו סובל, זה מוות איתי, מאשר אתה חוטף איזה סכין בבטן, איבא את אם הקרא, יש לי גם פסוק, טובים היו חללי חרב מחללי רעב. זה גם פסוק מפורש. שבי קשה מכולם, דקולו איתנאו בי. בשבי יכולים לעשות לך את הכל. זאת אומרת, הגמרא לומדת במסכת בבא בתרא, שהמצווה הכי גדולה היא מצוות פדיון שבויים, וכל זה נולד מתוך סיפור של אישה, הורמיד שתורמת סכום כסף גדול למצווה רבה, וחכמים מחפשים מה המצווה רבה, ומגיעים למסקנה שזה מצוות פדיון שבויים. זה כמובן מתכתב איתנו.
להגדה הקודמת של כן, החשיבות הזאת של ההוצאה של התינוק.
שרבי יהושע בן חנניה מחליט לפדות אותו בממון רב, בכל מקרה. הוא לא יוצא משם עד שהוא לא פודה. אבל יש לנו כמה שאלות על האגדות האלה. שאלה ראשונה, אני רוצה לחזור לאגדה הראשונה. מדוע חשוב לנו לדעת שזה היה בכרך גדול של רומי, שלשם הוא נסע ושם זה היה? למה חשוב לנו לדעת שמדובר בתינוק?
מה ההבדל אם זה אדם
רגיל או תינוק? בן אדם זה בן אדם. הצלת נפשות זה הצלת נפשות. למה חשוב לנו התיאור החיצוני שלו? יפה עיניים וטוב רואי, וקצוותותיו טלטלים סדורות. למה? למה רבי יהושע בן חנניה, האגדה מספרת לנו שהוא עומד בדווקא על פתח בית האסורים? מה משמעות הפתח פה דווקא? למה הוא בוחר דווקא בציטוט של השאלה של הפסוק, מי נתן למשיסה ליעקב ישראל לבוזזים? מה הביא אותו לבחור בפסוק הזה? למה? זה מה שעולה לו בפה. איך הוא יודע מתשובתו של התינוק שהוא יהיה מורה הוראה בישראל? מה החוכמה הגדולה? שיש לו זיכרון טוב?
כן, יכול להיות שהוא למד את זה לא מזמן.
ויש פה שאלה נוספת. האם ראוי לפדות כל תינוק בממון הרבה? זהו, כל תינוק אנחנו עכשיו מוכנים לפדות אותו בכל מחיר. ואני רוצה ללכת להגדה השנייה. האם יש משמעות שדווקא הורמיז, אמו של שבור מלכה, נותנת את התרומה למצווה גדולה? מה היה קורה? למה זה חשוב לדעת מי התורמת? מה יש קטגורית שמצוות פדיון שבויים היא המצווה הכי גדולה? זאת אומרת, הכתוב, מה מאפיין את זה? למה זה הדבר הגדול? ומה הקריטריון שקובע מה המצווה הגדולה? גודל הסבל של האדם? מהו הדבר? וכמובן, אותנו מעניין מאוד מה ניתן ללמוד מהסיפורים האלה לימינו, כי לצערנו הרב, אנחנו עוסקים בסוגיית פדיון שבויים, אולי הסוגיה הכואבת ביותר מאז קום המדינה. אני לא רוצה להגיד מאז תולדותיו של עם ישראל, כי אני מתאר לעצמי שלקחו הרבה, לקחו כבר בעבר הרבה שבועים, אבל אין ספק שבמאה שלנו יש פה אירוע מאוד מאוד קשה, שמעורר הרבה שאלות אתיות, איך נכון וראוי להתנהג.
ועד כמה אנחנו באמת רואים שהשבי יש בו את הכל בימינו.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותא כאן במורשת, חברותא יחד עם הרב אוהד תהרלב. אנחנו עוסקים במצוות פדיון שבויים, וראינו באגדה שהמצווה הזו היא מצווה רבה. והשאלה היא, עד כמה צריך באמת להשקיע במצווה כה גדולה?
תראה, אין גבולות. האם יש מצוות שאין להן גבולות? הרי כל החיים שלנו הם איזושהי מערכת איזונים בין החובות שיש לנו. אין דבר טוטלי, אין דבר אחד טוטלי, וזה לעבוד הקדוש ברוך הוא. פתאום יש פה משהו שהוא, מגדירים אותו פה שונה, שמפר את מערכת האיזונים. ואני רוצה קודם כל להיכנס קצת ככה לשאלות האתיות, ההלכתיות שקשורות ככה בתוך הסיפורים שלנו. תראה, הסיפור שלנו, אחרי שראינו שאיפרא רומיז מביאה המון כסף למצווה גדולה, והחלטנו שזה מצוות פדיון שבויים, וזה מסתדר לנו טוב עם זה שרבי יהושע בן חנניה משלם המון כסף, זה סותר משנה במסכת גיטין, שהיא למעשה המקור של הסיפור הראשון, שהמשנה אומרת, אין פודים את השבויים יותר אל כדי דמיהן, מפני תיקון העולם. זאת אומרת, לא משלמים הרבה כסף, או הרבה אנשים, לא משנה, על פדיון שבויים, למה? כי אחרת כל היום יחטפו אנשים. אז איך רבי יהושע מתיר לעצמו לפדות את התינוק ביותר מדמיו, מחר יבואו ויחטפו עוד איזשהו ילד, יקחו איזה ילד מגן שעשועים, ואופ, עוד פעם יבקשו, לא יהיה לדבר סוף. אז באמת, חכמנו הראשונים התלבטו בסוגיה. יש כאלה שאומרים, כן, רבי יהושע באמת חולק על המשנה. הוא טוען שפודים את השבויים יותר מכדי, כי זה מצווה גדולה, באמת. כן, אין הגבלות, אתה תחליט לבד. אבל כדרך הראשונים וחכמנו, הם ניסו פחות או יותר לפתור בעיות, לפתור את הסוגיות, והם ניסו לפתור את הסיפור עם דברי המשנה. והם אומרים, למשל, בעלי התוספות אומרים שיש שתי תירוצים. אחד, נכון, לא פודים את השבויים יותר מכדי דמיהן, אבל כשיש לי סכנת נפשות ואנשים הולכים למות, אני משלם עליהם את כל הכסף בעולם.
כפי שראינו בהגדה השנייה, שבשבי יש את הכל.
נכון. ואם ניקח את התירוץ הזה, אז הוא פותח פתח גדול, גם היום, שחס וחלילה, שארגוני מחבלים חוטפים אנשים, שכמעט תמיד מדובר במצב של סכנת נפשות, ולכן לא צריך לעשות חשבון. התירוץ השני, אופס, יש פה ילד מיוחד, הילד הזה היה מופלג בחוכמה. ילד חכם מאוד, ולא כל ילד אנחנו נשקיע בו הרבה מאוד כסף. זה כמובן מייצר אי נוחות פנימית, כי יש פה חוסר שוויוניות. מה, אתה, יש לך איזשהו מדד לבדוק את השכל שלו, את החוכמה שלו? כן. אבל טוען הרשב"א, ככה טענו הראשונים, שתלמידי חכמים אין להם תחליף, ולכן מי שמת אין לנו מישהו במקומו, ולכן אנחנו יכולים לפדות, אפילו ככה הוא כותב, עד 10 בדמיו. עוד פעם, זה קצת יוצר אי נחת, כי איך אתה יכול לדעת האם יש אדם שאין לו תחליף? כל תלמיד חכם הוא משהו מיוחד, ואין מישהו במקומו.
במיוחד שכאן זה רק פוטנציאל, זה לא שעכשיו הוא תלמיד חכם.
נכון.
הוא תינוק עדיין.
אתה עוד לא יודע גם כן, כן. אבל עוד פעם זה יוצר לנו היום מצב של חוסר נוחות, חוסר שוויוניות, כן? אתה יודע, זה אותה תחושה שהייתה שהורידו את הלל מגג בית המדרש, וחזל אומרים, ראוי היה זה שנחלל עליו את השבת. מה, יש כאלה שלא ראוי שנחלל עליו את השבת? כן, אבל רבי יהושע אומר, אני מוכן להשקיע ולהסתכן בשחרור שלו, שאני לא יודע מה יהיה בעתיד, כי הוא באמת ילד מיוחד. ובאמת יש תיאור דווקא לא על חוכמתו בהתחלה,
איך
יש
הוא
תיאור,
נראה. כן.
איך הוא נראה. אבל יש עוד תירוץ שהראשונים מביאים. הם טוענים שאחרי חורבן הבית, אני לא מפחד שמה יחטפו עוד ויבקשו עוד, ויהיה פה תיקון וכל היום יחטפו שבועים, אלא, כן, כי זה היה התמריץ שלהם, בשעת החורבן הם חוטפים מכל הבא ליד, וממילא השיקול הזה בכלל לא רלוונטי. כי מה שלא יהיה, תמיד הם יחטפו. ככה הם מתנהלים, מה שהיה הוא שהיה.
מעניין, התינוק הזה שנמצא בבית האסורים, לא כתבו למה הוא נמצא שם.
לא כתוב, חטפו אותו או בגלל שהגויים יודעים שיהודים מוכנים לשלם הרבה, אנחנו מדברים כרגע על כסף, אבל גם היום המחבלים הרי יודעים שאנחנו מוכנים לשלם על כל חתיכת יד, על כל גופה, המון המון. ולכן שווה, מה יקדם אותם? רק זה, מה יכול להציל אותם?
זה העניין של התיקון העולם.
כן, אז עדיין השאלה הזאת קיימת, הרי אין הדבר באמת סוף. עכשיו תחשוב, זה הוא פתאום, הסיפור של התינוק, הוא פתאום מגלה שהוא קיים, הוא לא יודע, הרי. הוא מגלה שהוא קיים, ואז הוא אומר, אני דואג, וכנראה אסף שם כסף מהקהילה, ובא לשחרר אותם. תראה, אחת השאלות הקשות, זה שבאמת, שאלה קשה מאוד, שכולם מתלבטים, מה זה אומר? כי באמת לא היה לדבר סוף, תראה, ששחררו כל כך הרבה בעסקת שליט. והנה, עכשיו חוטפים, ותראה, הם יודעים. השאלה היא גם לא רק זה, השאלה גם כי אתה לא יודע את מי אתה משחרר, אתה...
כן, עד כמה הסכנה בשחרור שלו.
כן, אבל אתה יודע, דווקא הרב אליושיב כתב ש... צריך לעשות את הכל כדי לשחרר חטופים מיד ארגוני מחבלים, כי בין כך ובין כך הם עושים. זאת אומרת, זה לא מה שיביא להם תמריץ. הם תמיד, תמיד, תמיד יחטפו. אפשר לחלוק על זה, כי זה כמובן פרשנות פוליטית, פרשנות של מציאות, אבל זה גם עומד היום. אנשים, משפחות של החטופים, באים ואומרים, פה ועכשיו, כמה שיבקשו, ניתן קודם כל לשחרר אותם. אחרי זה...
נפתור את הבעיות.
נפתור את הבעיות, ומי יודע מה יהיה. תראה, אני רוצה קצת להיכנס, בגלל השאלות האתיות, מה מיוחד בילד הזה ששחררו אותו. כי יש פה איזשהו, בתוכן, בחומרים של הסיפור, בפסוק שמוביל בספר ישעיה, יש פה רמז למשהו מאוד מעניין, שמאיר את הסיפור האתי. כן, מה הסיפור? הרי הוא פותח בשאלה, פותח בשאלה, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? ולמה הוא שואל את השאלה הזאת? אז בספר יערות דבש, הרב יונתן אייפשיץ כותב, הפסוק שמצטט אותו תינוק לימים, רבי ישמעאל בן אלישע, ולא אהבו בדרכיו הלוך, רומז לפסוק, ככה הוא כותב, והלכת בדרכיו. זאת אומרת, למה באה עלינו כל הגלות? למה האויבים חטפו אותנו? למה הם בזזו אותנו? למה הם הפכו אותנו למשיסה? כי לא אהבו בדרכיו הלוך.
המציאות הרוחנית לא הייתה טובה.
המציאות הרוחנית היא לא הייתה טובה, אבל זה לא המציאות הרוחנית לא הייתה טובה. מה היא דרכיו? דרכיו זה ללכת לפני משורת הדין. זאת אומרת, אתה צריך לזכור שחזל אמרו, למה בא החורבן? כי מכיוון שנהגו בו דין תורה. נהגו בו דין תורה ולא נהגו בו לפנים משורת הדין. אם היו נוהגים לפנים משורת הדין, אז לא היה קורה את מה שקורה. עכשיו, במובן מסוים לא הלכו בדרכה, במובן מסוים זה קצת מזכיר על מה חרבה הארץ, שלא בירחו בתורה
תחילה.
יש שם כל מיני הסברים. מה זה לא בירחו? לא אמרו ברכות התורה? לא, אז יש מי שאומר שלא למדו תורה לשמה. לא בירחו בתורה בתחילה, למדו תורה, הכל היה בסדר. אבל השאלה היא, איפה הראש שלהם היה? מה, האם התורה הייתה בהתחלה או לא? האם זה דרכיו? כן. דרכיו ללכת לפנים משורת הדין. והוא בעצם שם ראי, אותו תינוק לרבי יהושע בן חנני, ואומר לו, אתה מתלבט אם לשחרר אותי או לא?
יש תשובה.
התשובה היא, תמיד תלך לפני משורת הדין. אל תתלבט. למה הגענו לאן שהגענו? בגלל אי הליכה לפני משורת הדין. עיקור הדין תאר, ככה וככה צריך לעשות. בוא תלך לפנים משורת הדין. עכשיו, אני לא רוצה לרמוז לשום דבר פוליטי, כי יכול מי שלבוא ולהגיד, תשמע, היה פה ויכוח אדיר על רפורמה משפטית. האם הולכים לפי עיקר הדין? האם מדקדיקים? האם הולכים או הולכים לפנים משורת הדין? כשאתה לא הולך לפנים משורת הדין, קורה את מה שקורה. וגם פדיון שבויים, בשאלה האתית העמוקה, כי אתה מתלבט האם כן או לא, תמיד תלך לפנים משורת הדין. תמיד תלך, אני אלך עוד שלב, אני אלך משהו יותר ארוך, יותר קצת, שמעיקר הדין, אולי לא ראוי לפדות בדמים מרובים, אבל בוא נעשה צעד שלפנים משורת הדין, ובסופו של יום, הלפנים משורת הדין, תמיד, 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 בא לידי ביטוי. ואני רוצה להזכיר, כיוון שמדובר על רבי ישמעאל בן אלישע, סבו של אותו תינוק. מוזכר במסכת ברכות. כן. איך כותב פעם, אומר רבי ישמעאל בן אלישע שהיה הכהן הגדול, פעם אחת נכנסתי לפני ולפנים, וראיתי את קטריאל יד צבקות יושב, בתוך קודש הקודשים, ואמר לי ברכני בני, ואמרתי לו, יהי רצון מלפניך שיגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך לפנים משורת הדין, במידת הרחמים לפנים משורת הדין. זאת אומרת, אני, מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאותו כהן גדול? לא ללכת לפי הדין, אלא ללכת לפנים משורת הדין, לפי הרחמים. וזאת אומרת, זה אותו נכד של אותו סבא, שהוא זה שאמר, והגנים האלה, שלפני משורת הדין, זה הראי שהוא אומר לו, וזה מה שמביא את רבי יהושע בן חנניה, כנראה לקבל החלטה, לשחרר אותו בדמים מרובים, למרות שאולי אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהן, מפני תיקון העולם, אבל במצוות פדיון שבויים, הולכים לפנים משורת הדין.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת חברותה יחד עם הרב אוהד תיארלב, ועכשיו ננסה לחזור אל הסיפורים, ננסה לראות את החומרים כפי שאתה קורא להם, ולראות איך הם מתחברים עם המהלך הזה של המצווה החשובה של פדיון שבויים.
אחרי שניתחנו קצת את השאלה האתית הגדולה של פדיון שבויים, אני רוצה קצת להיכנס לצד הרוחני של האגדות ולמבנה שלהם. בוא נשים לב למבנה של שני הסיפורים שלנו. בשניהם יש דמויות די קיצוניות שנמצאות בקצה. בסיפור הראשון,
תינוק.
ובסיפור השני, באיזו אישה גויה, עשירה, כן, שבאה לאיזשהו חכם. בסיפור הראשון, מדובר על תינוק מיוחד ששבוי. אנחנו לא יודעים בכלל מי הוא, אין לו שם. והוא דמות אנונימית. אנחנו יודעים שהוא ילד, אנחנו יודעים שהוא ילד יפה. בסיפור השני, מדובר בהורמיז, אישה, שהיא גם דמות חריגה, פתאום היא תופסת מקום מרכזי, מלכה, או אמא של המלך, נקרא לזה ככה, גויה, ולא סתם אמא של מלך, אלא מלך של מעצמה. שהיא מחליטה לתרום כסף ליהודים. תזכור, היהודים הם העם החלש.
וזה מעניין, זה כאילו שבו מלכה מול מלך רומי.
כן.
הפער הגדול הזה שזה רוצה לבוא ולעזור ליהודים, וזה שובה את היהודים.
נכון. פה האיש החלש שבוי, פה האישה החלשה, האישה,
תורמת.
דמות חלשה, היא החזקה, כן. היא התורמת. היא הנותנת. בסיפור הראשון, כן, רבי יהושע הולך לבית האסורים בקרח הכי גדול, אצל המעצמה הכי חזקה, ונעמד בפתח. התנועה היא שרבי יהושע הולך לקרח, הוא נוסע. הוא נוסע לקרח גדול של רומי. בסיפור השני, כמו שאמרנו,
הפוך
האמא,
באה מהכרח הגדול.
הורמיז מגיעה אלינו ורוצה לתרום מעצמה למשהו גדול. אחרי שראינו את החיבור הזה של שתי הדמויות הקיצוניות האלה, אני רוצה שנייה לעצור וללכת לשאלה אחרת. מדוע מצוות פדיון שבויים היא המצווה הכי חשובה? אז האם רק בגלל שיש בה את כל סוגי העינוי והמוות, שבפדיון שבויים אפשר לעשות לך מה שאתה רוצה, להרעיב אותך, לאנוס אותך, לא עלינו, להרוג אותך בחרב, לענות אותך. אני חושב שיש בה, מעבר למה שאנחנו באים ואומרים, יש בה משהו מאוד נוסף עמוק, שקיים ב-DNA היהודי. זאת אומרת, צריך להבין שאדם שהוא שבוי, יש בו, זה לא רק ביטוי פיזי, אלא הוא שבוי גם במציאות קיומית פסיכולוגית. ואני רוצה שנייה ללכת קצת להיסטוריה היהודית. צריך לזכור שעם ישראל בתחילת דרכו היה שבוי
עבד
בארץ מצרים. שנים על גבי שנים, ונהפך לעם של עבדים. הוא מגיע לאט לאט, הוא עם חלש, אנשים חלשים, ובמובן מסוים עבד עושים בו מה שהוא רוצה. בשלב מסוים, הקדוש ברוך הוא פודה אותנו, מציל אותנו מבית עבדים, מוציא אותנו החוצה. אנחנו יוצאים ברכוש גדול. לוקחים הרבה כסף, הרבה זהב, אבל המושג רכוש גדול, ופה אני רוצה לעבור לשלב הפסיכולוגי, יש לו מושג רוחני. אני יוצא ברכוש גדול, לפי הטרמינולוגיה הקבלית, אני מוציא את כל הניצוצות של האור ממצרים. הרכוש הגדול זה האור. הרכוש הגדול יכול להיות של הכסף, אבל הרכוש הגדול יכול להיות
משהו פנימי יותר.
של הכיסופים. כן. זאת אומרת, יש לי משהו רוחני שהיה בגלות, והנה אני בא ומוציא אותו החוצה. זה הציר. איך אני מתקן עולם? אני גואל את הניצוצות שנמצאים עמוק 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 בחושך. זאת אומרת, יש מציאות רוחנית שהיא שבויה, שהיא חטופה, שהיא בגלות, שהיא בידיים זרות, היא לא יכולה לצאת, ובא מישהו מבחוץ ומתיר אותי מבית האסורים. אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים, אני תמיד צריך שמישהו מבחוץ יבוא ויפדה אותי.
לכן רבי יהושע בן חנניה בודק אותו מבחינה רוחנית?
יכול להיות, וכן הוא בודק אותו ורואה רגע מה יש לנו פה. כן, צריך להבין, כשיהודי נמצא בשבי,
כן.
האור בגלות, לא רק הגוף שלו סובל, אלא משהו רוחני, מין אם תרצה ניצוץ יהודי, צריך לגאול אותו.
כן.
צריך להוציא אותו. זה הראי של כל הרעיון הזה של תיקון עולם. זאת אומרת, הציר של תיקון עולם זה לגאול, זה להוציא מהשבי ולתקן את כל האורות שבעצם חטפו אותם. אם תרצה בטרמינולוגיה הקבלית, כוחות הרע שבו אותם. ועכשיו אנחנו צריכים לגאול אותם, להוציא אותם. עד כדי כך, שאני חושב שמה שיש פה, כשיהודי נמצא בשבי, אז זה לא רק היהודי בשבי, השכינה נמצאת בשבי.
וואו.
הקדוש ברוך הוא נמצא בשבי. כי היהודי הוא חלק מהשכינה. וכשיש חטופים והרבה יהודים בשבי, במובן מסוים, זה ראי של מצב האומה.
ולכן זה מצווה חשובה?
לכן זה המצווה הכי גדולה, כי היא נוגעת ביסוד הכי קיומי שלנו בתיקון העולם. כשיש לי הרבה חטופים בשבי, אומרים לך, תשמע, תסתכל, זה הראי של עם ישראל. עם ישראל נמצא בשבי, עם ישראל השכינה.
כלומר, לא מסתכלים רק על הפרט, אלא על
אנחנו עברנו פה, הפרט הוא הראי כרגע של הכלל. למה זה מצווה רבה? ככה אנחנו רוצים לפרש. זה השיקוף של הדבר הכי קיומי בעם ישראל. הדבר הכי קיומי זה תיקון עולם. איך אני מתקן את תיקון עולם? אני גואל...
מוציא לאור.
עכשיו תראה, שאלנו למה צריך את הורמיז? באה אישה מבחוץ. גויה, אישה, אימא של מלך מעצמה, שלא כולם אהבו אותו. כמו בכל הדברים הגדולים, תמיד שהיינו חושבים, היינו מצפים, בא מישהו מבחוץ, ועושה לנו בית ספר. אני יכול להביא דוגמה נוספת, למדנו את זה בעבר, כן, מצוות כיבוד הורים, בן דמה, דמה בנתינה.
כן.
כן, היה גוי, וחזל באו לקנות ממנו אבן, לאבני החושן, והוא לא הסכים. כן, עכשיו אתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, צריך ללמוד מצוות כיבוד הורים מאיזה גוי? התשובה היא כן. דווקא מי שבא מבחוץ...
הסתכלות מבחוץ.
עושה לך בית ספר.
מחוץ לקופסה.
באה אישה גדולה ואומרת, תביא לי משהו גדול. ואתה אומר, רגע, מה זאת אומרת? כל המצוות הן גדולות. כל הדברים. כן, שאתה נמצא בתוך הקופסה, אתה נמצא בתוך הקולקטיב, הכל נראה לך חשוב. צריך כסף לתרופות, וצריך כסף ל... אבל מה מישהו אומר לך, תשמע, לא, תשבור את הראש. תחשוב מה המצווה הגדולה. עכשיו תראה, הביטוי מצווה רבה, אני רוצה לדרוש אותה, גם בקדע התרשני, מצווה זה מלשון צוותא.
חיבור.
חיבור. מה מביא אותי לחיבור הכי גדול?
וואו.
זה פדיון שבויים. משהו שיש לו השפעה על כל האומה ומצבה קיומי. ואנחנו זוכרים את, מי שזוכר את פדיון השבויים של גלעד שליט, זה פדינו ילד, ילד אחד, נער אחד, אבל במובן מסוים זה היה ראי, כל האומה הייתה למעלה, היה ביקורת, יותר מכדי דמיין, וכו' וכו', אבל בסופו של יום, זה היה הדבר. זאת אומרת, שחזל אומרים, ומביאים את הקונפליקט, צדקה ופדיון שבועים,
הם אומרים, מה גדול?
מה גדול? הם אומרים, תשמע, בסופו של דבר, הצדקה הכי גדולה, זה לפדות את ה... את האדם מהשבי. זה הצדקה, כי אתה פודה, כי זה הדבר שאתה מציל, זה הנתינה שאתה למעשה עושה, ומציל פה משהו מאוד מאוד עמוק שקיים, ומוציא אותו החוצה, כי אתה עושה פה משהו מאוד קיומי, שקשור להיסטוריה, ולבסיס ולשורש של עם ישראל. עכשיו, שבי יכול להיות גם פיזי, אבל שבי יכול להיות גם כן, שאתה שבוי בקונספציות מסוימות. אתה שבוי בקונספציות מסוימות. אתה לא רואה. אתה בגלות. כשאדם לא רואה, הוא בגלות.
צריך
הוא לא
מישהו
רואה.
מבחוץ שיבוא ויעיר את אליו.
צריך מישהו מבחוץ. עכשיו, מישהו מבחוץ הזה יש שתי אופציות. או מישהו טוב, שמשלם דמים מרובים. תרתי משמע. דמים, גם כסף וגם, לצערנו הרב, הרבה הרוגים, הרבה דמים. או שבא מישהו מכוחות הרע, ונותן לך מכה פותח את עיניך, כי הוא בא לחטוף. וכשהוא בא לחטוף אנשים, הוא אומר לך, תסתכל, אתה שבוי, אתה חטוף, אתה במצב קשה.
תתעורר.
אם נסכם, כן, הסיפור הזה של, ככה אני רואה את ההתכתבות של שתי הסיפורים, התינוק הוא אמנם דמות חלשה מאוד, אבל אתה אף פעם לא יודע מה יצא ממנו. הביטוי יפה עיניים וטוב רואי, הוא ביטוי על דוד המלך. על מלך המשיח. זאת יכול להיות שהתינוק הזה, הוא למעשה, יש לו פוטנציאל אדיר. אבל זה המשיח, זה התיקון. משיח זה תיקון. לא סתם משתמשים פה בהגדה בטוב עיניים, יפה עיניים וטוב רואי, ביטוי של לקוח ממלך המשיח, מדוד המלך, כי פדיון שבויים, זה תיקון עולם. זה ביאת המשיח, זאת הגאולה, וככה נצליח בעזרת השם לגאול ישראל. אז אם נסכם, פדיון שבויים, בסופו של דבר, תמיד צריך ללכת לפנים משורת הדין. וצריך לזכור שזה מצווה רבה, לא בגלל שיש בה רק את כל העינויים הקשים, אלא שזה ראי של עם ישראל, של המצב הקיומי, השורשי. היית פעם עבד, היית פעם בבית, היית שבוי, בוא נגאל אותך, זה המהות שלך, לגאול את הניצוצות, לתקן את העולם, ולהביא במהרה בימינו, למשיח צדקנו ויהי רצון, שנזכה שכל נפדה את כל החטופים במהרה בימינו, ונזכה לגאולה שלמה.
אמן, כן, יהי רצון. תודה רבה לך, הרב אוהד תהרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, כאן ידידיה תנעמי. נשוב וניפגש בחברותה הבאה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.